בואו נתחיל. בפעם הקודמת ראינו את הגמרא בברכות לגבי ישעיהו וחזקיהו, שישעיהו בא לנזוף בחזקיהו על זה שהוא לא נושא אישה ולא עוסק בפריה ורבייה. ואז ישעיהו אומר לו שזה בגלל שהוא ראה שעתיד לצאת ממנו בן, שכן, שיהיה רשע, מנשה, ואז ישעיהו אומר לו, בעד העיקב שהיא דרחמן עלה מלאך, כי מה אתה נכנס לחשבונותיו של הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את מה שאתה מצווה, כלומר תעסוק בפריה ורבייה. ואז הגמרא מביאה שם שחזקיהו שואל את ישעיהו, אולי תיתן לי את הבת שלך, ואז הזכות המשותפת של שנינו תעמוד לי, ואולי אני אוכל, אולי הבן שלי בכל זאת יצא צדיק, וזה בסופו של דבר הם כן כמובן מביאים. זאת הגמרא. את הרב קוק בקטע הראשון של הגמרא הזאת ראינו, שהוא עוסק במאבק הזה בין מלוכה לבין נבואה, כי הגמרא מתחילה בשאלה איך הקדוש ברוך הוא מצליח לפשר בין שתי דעות צודקות. כן, המלך שרצה שהנביא יבוא לבקר אותו, והנביא שרצה שהמלך ייכנס אליו, והקדוש ברוך הוא בעצם מפשר בין שתי דעות, בין שתי דעות צודקות. אני אחבר רגע את הדבר הזה. מחבר בין שתי דעות צודקות. אז הרב קוק דיבר שם באיזה מובן הן צודקות, ויש טווח ארוך וטווח קצר, שהמלוכה עוסקת בעכשווי, והנביא עוסק בטווח הארוך יותר, ברוחני, בחומרי לעומת רוחני. דיברתי קצת על זה שלא תמיד היחס בין העכשווי לטווח הארוך, הוא מקביל ליחס בין החומר, החומרי לבין הרוחני. לא תמיד אותו דבר. בקטע של היום, אני משתף עכשיו את הקטע הזה של הרב קוק. הרב קוק ממשיך, והוא אומר ככה. חזקיהו, כמלך שלפניו, דאגת ההווה, כמלך שלפניו דאגת ההווה, חרד מאוד למצב ההווה של העם. דיברנו על זה שהמלך עוסק בהווה והנביא עוסק בטווח הארוך. כאשר ברוח אלוקים שעליו ראה כי אם יוליד בנים יהיו משחיתים, הלא יוכלו להשחית מאוד לעם בשבטם על כיסא המלוכה. כן? כשמלך הוא מושחת, זה דבר מאוד, עם השלכות מאוד רחבות, זה משהו מקרוסקופי, זה לא כמו אדם פרטי שהוא מושחת. לכן השיקול של חזקיהו הוא בהחלט שיקול כבד משקל. זאת אומרת, העובדה שהבן שלו יוצא רשע, זה לא כמו אדם רגיל שהבן שלו יוצא רשע. כן, הבן של חזקיהו הולך להיות המלך אחריו. ואם הוא יהיה רשע, אז יש פה מלך רשע, זה משנה את המצב המקרוסקופי. אמנם, ישעיהו אמר, בעד העיקב שידי רחמן על המלך, אל תעשה חשבונות שמיים, כי הנבואה משקפת על המצב הנצחי של העם, כמו שהוא אמר בקטע הקודם, שימי דור אחד כעין נחשבו, אז יהיה דור אחד יהיה מלך רשע, אבל דור אחד לא נחשב. עם הנצח לא מפחד, כן, מדרך ארוכה. הלא, בהפסק המלוכה, וניפול הכיסא מהמשפחה המולכת, תוכל לבוא נפילה נצחית קיימת. בסופו של דבר, דור אחד של רשע, הוא לא כל כך נורא מול האלטרנטיבה, כי מה האלטרנטיבה? אם חזקיהו לא יביא בן, אז בעצם השרשרת המלוכה של עם ישראל פוסקת, מתבטלת. ברגע שנופל הכיסא מהמשפחה המולכת, יכול להיות שתהיה נפילה נצחית, נאבד לגמרי את המלוכה. והמכשול של מלך אחד, נמשיך לקרוא, והמכשול של מלך אחד רשע, שיצא מזרע אשר בחר השם, כן, שזרע המלוכה, זה יעבור. כן, אז יהיה מלך רשע דור אחד, אבל זה יעבור. כי לסוף ייקון הכיסא בצדק ומישרים. אז אם לא הוא יהיה, אז הבן שלו, או בן הבן שלו, בסוף בסוף, הם כן יחזרו המלכים האלה למסלול, ולכן הוא אומר, על כן אין לך לסמוך להפסיק שלשלת הנצחית, בשביל ההשקפה הזמנית, אף שבאה מרוח הקודש. מה זאת אומרת? בעצם הוא אומר ככה, הטענה שלו, וכאן אני חושב שהמשפט האחרון שלו בעצם, בדיוק זה מה שהוא בא לחדד. הוא בעצם אומר, היה מקום להגיד שהעדיפות של השיקול של ישעיהו, על השיקול של חזקיהו, זאת אומרת שהעדיפות שלה כן לעסוק בפרי האוביה, למרות שהבן נראה לו ברוח הקודש שהבן יצא רשע, באת מזה שסוף סוף לבן יש בחירה. זה שאתה רואה שהוא עתיד לצאת רשע, זה עוד לא מה שזה בטוח יהיה. יכול להיות שהוא ישנה את העניין אם הוא יבחר בטוב, כי בסופו של דבר הבחירה מסורה לכל אדם. ולכן יכול להיות שאתה טועה. ואולי מה שישעיהו טוען כנגד חזקיהו, הוא בעצם אומר לו שאם באמת הבן היה רשע, אז אולי באמת טוב עשית שלא עסקת בפרי האוביה. אבל איך אתה יכול לדעת את זה? הרי לבן הזה יש בחירה. יכול להיות שבסופו של דבר הוא יצא צדיק. ולכן אתה צריך לעסוק בפרי האוביה. אבל הרב קוק רוצה לטעון אחרת. הרב קוק טוען שאפילו על הצד שחזקיהו צודק, ובאמת ברוח הקודש מה שהתגלה אליו, שמנשה יהיה רשע, אפילו אחי הוא צריך לעסוק בפרי האוביה, לא בגלל האפשרות שאולי הוא לא יהיה צודק, כי מנשה יבחר בטוב, אלא גם על הצד שמנשה באמת יהיה רשע. עדיין השיקול אומר, בכל זאת אתה צריך לעסוק בפרי האוביה. ולכן הרב קוק, לכן הרב קוק בעצם מסיים פה, הוא אומר, המשפט המסיים, על כן, אין לך לסמוך להפסיק שלשלת הנצחית בשביל ההשקפה הזמנית, אף שבאה מרוח הקודש. זאת אומרת, ההשקפה הזאת באה מרוח הקודש, ולכן היא כנראה מראה לך את האמת לאשורה. זאת אומרת, זה לא שאתה, אולי הוא יבחר בטוב ולכן הוא לא יהיה רשע. לא, לא, הוא יהיה רשע. כי אם רוח הקודש אמרה לך שהוא יהיה רשע, אז הוא יהיה רשע. ועדיין אומר ישעיהו, אני אומר לך שאתה צריך לעסוק בפרי האוביה. זאת אומרת, הציווי לעסוק בפרי האוביה הוא לא בגלל שהרוח הקודש לא בטוח צודקת, כי יש לו דבר. גם על הצד שהיא צודקת והוא באמת יצא רשע, עדיף שאתה בכל זאת תעסוק בפרי האוביה. זאת בעצם הטענה, זה כל מה שהרב קוק בא להגיד כאן. ואת הוא בא להוציא מהתפיסה, שבדרך כלל אני חושב שזה מה שהיינו אומרים כשהיינו קוראים את הגמרא הזאת. היינו אומרים, שבעצם מה שישעיהו אומר, לך תדע, רוח הקודש אומרת, תיקח זה צפוי, אבל אם הוא יבחר להיות צדיק, אז הוא יהיה צדיק. אז אתה בגלל זה, אתה עכשיו מחליט לא להביא אותו בכלל לעולם, תן לו את האופציה, אולי הוא יהיה צדיק. הרב קוק אומר, לא כך צריך לקרוא את הגמרא. בעדי כף שדרחמן הלך פירוש הדבר, שאפילו אם אתה צודק שהבן יצא רשע, עדיין אתה צריך לעסוק בפרי האוביה. זה הנקודה. ולכן אפילו שהיא באה מרוח הקודש, ההשקפה הזאת, כלומר, אפילו שהיא כמובן נכונה, זאת אומרת, היא לא תתבדק, כי זה רוח הקודש, אפילו אחי אתה צריך לעסוק בפרי האוביה. זאת בעצם הטענה. עכשיו, השאלה היא למה באמת. אז ככה, תראו, בהמשך הגמרא, תראו, אני אעבור רגע לקטע הבא. תראו רק את הגמרא. לא, אני עוד לא קורא את הקטע של הרב קוק, רק את ההמשך של הגמרא פשוט שמופיע פה. אמר לי, הב לי ברתך, כן, אז חזקיהו אומר לישעיהו, אז תן לי את הבת שלך לאישה. אפשר בגרמה, זכות הדידי ודידך, הזכות המשותפת שלי ושלך ביחד, תגרום לזה דנפקי מיני בני דמה עלי. זאת אומרת שיצאו ממני בנים מעולים, כן, בנים צדיקים, ואז בכל זאת נצליח לשנות את מה שרוח הקודש הראתה לי. אמר לי, ישעיהו אומר לו, כן, שימו לב, תעקבו אחרי הדוברים, ישעיהו אמר לו, כבר נגזרה עליך גזרה. מה הוא עונה לו? הוא עונה לו, לא, אתה לא יכול לשנות את זה, רוח הקודש אמרה לך שהבן יצא רשע, אז הוא יצא רשע, וגם הזכות המשותפת שלי ושלך ביחד לא תעזור. כן? אמר לו, אז חזקיהו עונה לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. שום דבר לא קבוע. הכל יכול להשתנות. יכול להיות שמנשה יבחר בטוב, וישתנה מה שרוח הקודש הראתה לי. אסור לנו להתייאש אף פעם. אז תשימו לב להיפוך המעניין של העמדות שקורה פה בפסקה הזאת. כשקראנו קודם את הפסקה שבעד היקב שדרחמן על המלאך, אז אמרתי, התפיסה המקובלת בפסקה הזאת אומרת שבעצם ישעיהו רוצה לומר לו, איך אתה, מה אתה כזה דטרמיניסט? איך אתה יכול להיות בטוח שהבן שלך יצא רשע? תמיד יכול להיות שהוא יבחר בטוב, הוא יצא צדיק. בעד היקב שדרחמן על המלאך, אתה יודע מה הולך בכבשונו של עולם? אתה תעשה את מה שמוטל עליך, ומה שמנשה יבחר, הוא יבחר. אז לכאורה, הוויכוח בין חזקיהו לבין ישעיהו, שחזקיהו הוא דטרמיניסט, וישעיהו אומר לו שהכל תלוי בבחירה. לכאורה. מה קורה בקטע הזה? בדיוק הפוך. נכון? זאת אומרת, חזקיהו אומר לו, תן לי את הבת שלך, למה? כי אולי הזכות המשותפת שלך ושלי תעזור לנו שהבן שלי יצא צדיק. זאת אומרת שחזקיהו כן מביא בחשבון את האפשרות שאולי זה לא יצא. שאולי הרוח הקודש לא צדקה, והבן כן יצא צדיק. ודווקא ישעיהו ענה לו, לא, נגזרה גזרה. אם ראית את זה ברוח הקודש, אז זה מה שיהיה. אני עכשיו מושך את זה אחורה, כן? ואז חזקיהו אומר לו, אל להתייאש אדם מן הרחמים, כך מקובלני מבית אבי אבא, בקיצור הוא נשאר בשלו. הוא נשאר בשלו, אבל נסע אישה. הוא ציית לישעיהו. עכשיו תראו איזה דיאלקטיקה מעניינת קורית פה בדיון הזה, וזה מחזיר אותי למה שדיברתי קודם אצל הרב קוק. הרי בקטע הקודם של הרב קוק ראינו, שהוא בא להוציא מהתפיסה הפשוטה, שבעצם חזקיהו היה דטרמיניסט, וישעיהו נוזף בו על זה. חזקיהו אמר, טוב, אם רוח הקודש הראתה לי, אז בטוח שהבן הוא רשע, וישעיהו אומר, מה פתאום? יכול להיות שהבן יבחר בטוב, והוא יהיה צדיק. ככה לכאורה. הרב קוק אומר, מה פתאום? ישעיהו אומר לו, אתה צריך לעסוק בפריאה ובייה, למרות שזה ברוח הקודש, ורוח הקודש לא טועה. זאת אומרת, הבן יצא רשע. ואתה בכל זאת צריך לעסוק ברוח הקודש, בפריאה ובייה. זאת אומרת, ישעיהו לא נוזף בו על הדטרמיניזם, הפוך. ישעיהו אומר לו, למרות הדטרמיניזם, אתה לא פטור מפריאה ובייה. עוד מעט נראה למה, אבל זאת הטענה. עכשיו בקטע, מאיפה הרב קוק לוקח את זה? פשוט מהשורה הבאה בגמרא. פה רואים את זה בפירוש, זה הוכחה ברורה לרב קוק. כי מה שהגמרא פה אומרת, זה שישעיהו באמת אחז שהבן יצא רשע. שרוח הקודש לא טועה. ובכל זאת הוא נוזף בחזקיהו והוא אומר לו, בעד היקב שדרחמן על המלאך. זאת אומרת, ישעיהו בעצם אומר לו, למרות שהבן באמת יצא רשע, אתה עדיין צריך לעסוק בפריאה ובייה. זה הטענה של ישעיהו. הטענה של ישעיהו זה לא שהבן יכול לבחור אחרת. לא, הוא לא יבחר אחרת. כי ברוח הקודש, אם גילו לך ברוח הקודש שהוא יהיה רשע, אז הוא יהיה רשע. ועדיין אתה צריך לעסוק בפריאה ובייה. ודווקא חזקיהו טוען, מה פתאום? הרי לעולם אל יתייאש אדם מן הרחמים. נגזרה גזרה, אבל אם אני אתפלל בזכות שלך והזכות שלי ביחד, יכול להיות שתשנה את התמונה. והבן יצא בכל זאת צדיק. עכשיו, מה בעצם כתוב פה? העמדה של ישעיהו ברורה. העמדה של ישעיהו, מה זה ברורה? אני צריך להסביר אותה, אבל מה הוא אומר? הוא בעצם אומר, הבן שלך אכן יצא רשע, כי רוח הקודש, אם היא אמרה, אז היא יודעת, וזה לא פותר אותך מפריאה ובייה. אתה אל תתעסק בכבשונו של עולם, אתה צריך לעשות את מה שאתה מצווה עליו. זאת תפיסתה של ישעיהו. תפיסתו של חזקיהו, אבל היא מוזרה. כי תפיסתו של חזקיהו אומרת שכן אפשר לשנות את זה. אז אם אפשר לשנות את זה, אז למה הוא רצה להימנע מפריאה ובייה? הרי הוא לשיטתו אומר שלמרות שרוח הקודש הראתה שהבן יצא רשע, יש עדיין אפשרות לשנות את זה, לא להתייאש מן הרחמים. נו, אז מעיקר המייקה סבר, אז למה באמת בהתחלה הוא לא רצה לעסוק בפריאה ובייה? כנראה הוא תפס שאם רוב הסיכויים זה שיצא בן רשע, אז אפילו זה מספיק כדי להימנע מפריאה ובייה. זה גישה עוד הרבה יותר מרחיקת לכת. זאת אומרת, אם התפיסה, אם התוצאה הצפויה בסיכוי המהירבי, זה שהבן יהיה רשע, למרות שיש אפשרות לשנות את זה. לא מתייאשים מן הרחמים. אבל אם הבן יצא רשע, עדיף לא להביא אותו בכלל לעולם. עדיף לא להביא אותו לעולם. אה... שזה באמת מרחיק לכת. אולי בהקשר הזה אני רק אעיר איזושהי הערה. יש, כאשר אנחנו מדברים על תפיסה של בחירה חופשית, ברור שאין הכוונה שהאדם פועל בתוך וקום. ברור שישנה לכל אחד, כמובן אנשים חכמים אולי עשו את זה טוב יותר, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה אולי הכי טוב, אבל אנחנו יכולים לנסות ולנבא מה יצא מאדם כלשהו, אוקיי? יש דרך להעריך פחות או יותר מה הוא יעשה, איך הוא יגיב, איך הוא יתנהל, זה דבר שאפשר לעשות. התפיסה הליברטנית לא אומרת שאי אפשר לנבא, אלא שאי אפשר לנבא בהכרח. הנבואה זאת התוצאה הצפויה, אבל אם הוא יבחר לעשות אחרת הבן אדם, אז הוא יכול גם לעשות אחרת. הנבואה בסך הכל אומרת לי מה צפוי לקרות אם הוא לא ינקוט בדרך חריגה, באיזושהי בחירה מאוד, מאוד מפתיעה. אם הקדוש ברוך הוא, הרוח הקודש נותנת תחזית כזאת, אז זאת כנראה תחזית שלוקחת בחשבון את כל ההשפעות. ולכן רוב הסיכויים שזה באמת מה שיקרה. למעט מצב שהוא יבחר פתאום בטוב. כי בחירה זה משהו שלא ניתן לנבא מראש. אז על זה אומר חזקיהו בסדר, אבל הרי בדרך כלל, הניבוי הזה כן צודק. יש מקרים נדירים שבהם בן אדם יכול לבחור ולעשות אחרת ממה שהנסיבות מכתיבות לו, אוקיי? גם יכול לעשות את זה. אבל עדיין הניבוי הוא ניבוי לא רע. רוב הסיכויים שהניבוי הזה, נגיד, מתוך 1,000 אנשים, אם הנסיבות אומרות שאנשים במצב כזה יגיבו באופן X, אז אם אני צריך להמר האם אדם מסוים מתוך הקבוצה יעשה X או לא, אני אאמר על X. למרות שיש לו בחירה חופשית, כיוון שרוב האנשים יעשו את מה שצפוי. יהיו כאלה שיבחרו אחרת, בסדר. אומר חזקיהו, כיוון שרוח הקודש אמרה לי, זה לא ודאי. כי אל יתייאש מן הרחמים, יכול להיות שאפשר לבחור אחרת. אבל עדיין, כיוון שזאת התוצאה הצפויה, אז זה מספיק בשביל שאני אמנע מפרי האהוביה. כי אני אפילו את הסיכון הזה לא לוקח. נכון שיש איזשהו סיכוי שהוא גם יצא צדיק, אבל רוב הסיכויים שלו, זה מספיק בשביל לא לעסוק בפרי האהוביה. אז זה תפיסה עוד יותר מרחיקת לכת. אבל אם תשימו לב יותר מזה, ברזולוציה יותר גבוהה, חזקיהו בעצם לא מדבר בכלל על הבחירה של מנשה. הוא לא מדבר על האפשרות של מנשה לבחור בטוב. הוא מדבר על לשבור את הגזרה שנגזרה. מה אומר לו ישעיהו? נגזרה גזרה. מה זאת אומרת נגזרה גזרה? לא מדבר על האופי של מנשה. מדבר על גזרה מהשמיים שהבן יצא רשע. לא בגלל שמנשה יבחר ברע, אלא גזרו מהשמיים שהוא יהיה רשע. הוא יכול לבחור אחרי זה לצאת נגד הגזרה הזאת ולבחור בטוב, אבל הגזרה הזאת היא גזרה שהוא יצא רשע. עכשיו, מה אומר חזקיהו? חזקיהו לא, גם לא רק ישעיהו, גם חזקיהו לא מדבר על הבחירה של מנשה. חזקיהו לא אומר, כן, כן, זאת הגזרה, אבל מנשה יכול לבחור בטוב. לא זה מה שהוא אומר. הוא אומר, זאת הגזרה, אבל אפשר לשבור אותה. על ידי תפילה, על ידי זכויות של ישעיהו, שלו עצמו, הצירוף של שניהם. הוא לא מדבר בכלל על הבחירה של מנשה. הוא עדיין מדבר על הנסיבות שלתוכן מנשה ייוולד. הנסיבות שמכתיבות לו להיות רשע. הבחירה של מנשה זה עוד שלב, זה בא אחר כך. אני קודם כל מדבר על השאלה, מה מכתיבות הנסיבות שלתוכן מנשה יגיע? הגזרה הייתה שהוא יגיע לתוך נסיבות שמכתיבות לו להיות רשע. חזקיהו אומר, אני יכול להתפלל או עם הזכויות שלך ושלי, כך שאפילו הנסיבות לא יכתיבו לו את זה. אנחנו לא מדברים על זה שמנשה גם יכול לבחור לפעול נגד הנסיבות. אנחנו מדברים על השאלה מה יגידו הנסיבות עצמן. זאת אומרת, בכלל אין פה דיון על הבחירה של מנשה. לא מצד ישעיהו, לא מצד חזקיהו, לא בשום צורה. כל השאלה זה עד כמה הגזרות האלה הן דטרמיניסטיות, לא עד מה מנשה יבחר. האם את הגזרות אפשר לשבור? וחזקיהו טוען, כן, אפשר לשבור את הגזרות, אם תתפלל, אם יש לך זכות, או אם, למחותן שלך, ולך ביחד יש זכויות, כל זה יכול לשבור את הגזרה. ואז הגזרה לא תהיה שהוא רשע. חוץ מזה, אפילו אם הגזרה כן, יכול להיות שהוא גם יכול לבחור בטוב, אבל זה בכלל לא עולה כאן. זה דיון אחר. וזה הזכרתי קצת בתחילת השיעור הקודם, שתוספות רוצה לומר שפה זה באמת לא הייתה למנשה ברירה אחרת, בסופו של דבר הוא היה רשע. הוא היה צריך להיות רשע. הבחירה שלו כבר נלקחה גם היא בחשבון כשעשו את התחזית. טוב, בכל אופן, אבל אז זאת הטענה של הרב קוק. זה אומר, אבל תשימו לב מה זה אומר. אם כמו מי, אני לא אגיד הלכה, כי זה לא ויכוח הלכתי, אבל מה הגמרא באה ללמד אותי? את התפיסה של ישעיהו או של חזקיהו? לא לגמרי ברור. כי התפיסה של לכאורה, התפיסה של ישעיהו, נכון? ישעיהו נוזף בחזקיהו, ואומר לו, בעד היקף של הרחמן על המלאך, וכולם מסתתים את זה, זאת לכאורה הגישה שאותה אנחנו לומדים מהגמרא. בעד היקף של הרחמן על המלאך. אבל כשמעיינים בגמרא במשקפיים האלה, רואים שזה לא נכון. לא נכון. כי חזקיהו בסופו של דבר מסלק את ישעיהו ומקבל את עמדתו של ישעיהו, אבל רק חלקית. הוא מקבל את עמדתו של ישעיהו שאסור לו להימנע מפריה ורבייה, אבל אך ורק בגלל שהוא יכול לא להתייאש מן הגזרה, לא להתייאש מן הרחמים. בגלל האופציה שאפשר לשבור את הגזרה, אז הוא קיבל את הטענה של ישעיהו. זאת אומרת, תשימו לב, הוא פוסק כמו ישעיהו, אבל לא מטעמי. ישעיהו טוען כנגדו, אתה צריך לפרוט ולרבות גם אם הבן שלך יצא רשע. בעד היקף של רחמנא למלך. חזקיהו לא עושה את זה ולא מקבל את זה גם. וזה לא מסקנת הגמרא. לדעתי המסקנה של הגמרא היא הפוכה. אם הבן יוצא רשע, יותר טוב להימנע מלהביא אותו. זאת מסקנת הגמרא. מה שחזקיהו טוען, או מבין בסוף, זה שכיוון שאפשר לשבור את הגזרה על ידי תפילה וזכויות וכדומה, רק בגלל זה אסור להימנע מפריה אוביה. זאת אומרת, הוא דוחה את התפיסה של ישעיהו. התפיסה של ישעיהו לא נשארת. ישעיהו גרם לו לשנות את תפיסתו, אבל לא הביא אותו לאמץ את התפיסה שלו עצמו, של ישעיהו, אלא הוא גרם לו לאמץ איזושהי תפיסה מתונה יותר. והתפיסה הזאת בעצם אומרת, ואם ישנו סיכוי לשבור את הגזרה הזאת, אז אסור להימנע מפריה ורבייה. את אותה תפיסה קיצונית ששמתי קודם בפיו של חזקיהו, את זה ישעיהו הצליח לשבור. הרי מה הייתה התפיסה הקיצונית שאמרתי קודם, ששמתי קודם בפיו של חזקיהו? חזקיהו טוען, למרות שבעצם יש אפשרות שזה לא מה שיצא, מה שרוח הקודש אמרה. אבל כיוון שרוב הסיכויים שזה מה שיצא, עדיין אני צריך להימנע מפריה ורבייה. זו תפיסה קיצונית, כי בסך הכל יכול להיות שזה לא יצא, אז מה היתר להימנע מפריה ורבייה? מצוות עשה דאורייתא, ולא רק מצוות עשה, כן, זה רעיון מאוד יסודי, רשבת יצאה, כל העולם נברא בשביל זה. לא רק עניין של טכני של מצוות עשה, זה הרבה יותר מזה. אז זה באמת מרחיק לכת, זאת אומרת, להימנע מהערך הגדול הזה ומהמצוות עשה של פריה ורבייה, בגלל החשש שאולי הבן יצא רשע, כי יש הרי סיכוי שלו. רוב הסיכויים שכן, אבל יש סיכוי שלא, חזקיהו אומר, לא מספיק. אם רוב הסיכויים שיצא רשע, אני לא עוסק בפריה ורבייה. את זה הוא שינה. הוא לא חזר לתפיסה של ישעיהו, אלא את זה הוא שינה. הוא אמר, כיוון שיש סיכוי שהבן בכל זאת יצא רשע, יצא צדיק, אז אם ככה אני באמת מקבל שאני צריך לעסוק בפריה ורבייה. זאת אומרת, הטענה של בעד היקף שדרחמן עלם הלך, הוא באמת לא מקבל חזקיהו. טענה לא נכונה, היא לא נשארת למסקנת הסוגיה. בניגוד למה שתמיד מצטטים, גם אני עצמי אגב, תמיד מצטט את זה, שבעד היקף שדרחמן עלם הלך, עוד מעט אני אגיע להקשרים האלה. לכאורה מהניתוח הזה של הגמרא, ואני חושב שזה ניתוח ממש מוכרח בגמרא, יוצא שזה לא נכון. למסקנה העיקרון שבעד היקף שדרחמן עלם הלך, הוא לא נכון. הוא נדחה. מה שנשאר זה שכיוון שיש אפשרות לשנות את התוצאה, אם ככה זה לא מוצדק להימנע מפריה ורבייה. אבל לו יצויר שיהיה מצב שבו לא ניתן לשנות את התוצאה, במצב כזה, אז יש הצדקה להימנע מפריה ורבייה. מזכיר קצת את הגמרא בסוף פרק שלישי של בבא בתרא, הגמרא אומרת שמה שמשעה שגזרה מלכות הרשעה על ישראל, שלא יעסקו בסיבוע הבן לא יקיימו מצוות, אז ראוי היה שנגזור על עצמנו לא לעסוק בפריה ורבייה, לא להביא ילדים לעולם. אז במקום שבו התוצאה תהיה שאי אפשר יהיה לקיים מצוות, אז מן הראוי להימנע מפריה ורבייה. זה מה שאמרת שם הגמרא. וזאת בדיוק תפיסתו של חזקיהו. אלא שחזקיהו אומר, כן, אבל אם זה לא הכרחי, אם יש אפשרות שזה לא יקרה, במצב כזה לא צריך להימנע מפרי האורייה. אוקיי? עכשיו, בואו נראה, אז מה הנימוק שהרב קוק בכל זאת מביא? בעצם, הרב קוק טוען הרב קוק מסביר למה בכל זאת צריך לעסוק בפרי האורייה, אז הוא אומר כי לטווח הארוך עדיף ששרשרת המלוכה תימשך, גם במחיר שדור אחד או שניים יהיה מלך רשע. תשימו לב שזה שיקול מאוד ספציפי. אין פה אמירה כללית שהטווח הארוך תמיד עדיף על הטווח הקצר. יש פה שיקול מאוד ספציפי. הטענה היא שתוצאות הבעייתיות האלה לטווח הארוך גוברות על הבעייתיות של הטווח הקצר, ולכן זה עדיף. זה לא אמירה כללית שתמיד הטווח הארוך גובר על הטווח הקצר. אלא זאת אמירה ספציפית פה, שאומרת שמה, אם אתה תימנע עכשיו, אז לא יהיה בכלל מלך בישראל. האם לא עדיף שיהיה מלך דור אחד רשע, אבל אחר כך המלכים יחזרו להיות צדיקים? בשביל זה אתה מכחיד לגמרי את שרשרת המלוכה. זה לא סביר. זה שיקול ספציפי. לא בכל דילמה בין טווח קצר לטווח ארוך אפשר להעלות את אותו שיקול, והבאתי כמה וכמה דוגמאות בשיעור הקודם לדילמות בין טווח קצר לטווח ארוך, בחלקן אפשר להגיד את זה, בחלקן אי אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, נראה פה שהטיעון שהרב קוק שם בפיו של ישעיהו, כן, שאומר לו למה אסור היה לו להימנע מפרייה וביאה, הוא טיעון מאוד ספציפי. זה לא אמירה כללית שתתעלם מהטווח הקצר ותמיד תסתכל על הטווח הארוך. במקרה הזה באמת המשקלות הם כאלה, שהטווח הארוך גובר. מעבר לזה, התפיסה הפשוטה של הגמרא, כמו שאמרתי קודם, או של דברי ישעיהו, ועד הקו שדרחמן עלם הלך, אז אמרת, אפשרות אחת הורדנו מהפרק, האפשרות שאומרת שאל תהיה דטרמיניסט. יכול להיות שמנשה יבחר בטוב, או שהגזרה תיקרה, ובכל זאת הבן יצא צדיק. אתה לא יכול לבנות על זה בשביל להימנע מפרי האורייה. זה הרב קוק דחה, לא זאת הטענה של ישעיהו. אבל היה אפשר לקרוא את זה באופן אחר. אפשר היה לומר שבאופן עקרוני, אתה לא אמור להיזקק לשיקולים מטאפיזיים כאשר אתה מקבל החלטות הלכתיות או החלטות בעולם, בחיים שלך בעולם. המטאפיזיקה היא לא כלי לקבלת החלטות. אני חושב שזאת הקריאה הפשוטה של דברי ישעיהו. לא שאלה של בחירה ולא שאלה של שום דבר. יש לך מצווה לפרוט ולרבות. מה אכפת לי המטאפיזיקה? גם אם אתה צודק, לא בגלל שהטענה לא צודקת. כמו שראינו, הרי ישעיהו היה דטרמיניסט. ישעיהו טען כבר נגזרה הגזרה. הוא לא טוען שהגזרה יכולה להשתנות. מה הוא כן טוען? אז הרב קוק הסביר את מה שהוא הסביר, אבל אני רוצה לומר טענה אחרת, תפיסה פשוטה של ישעיהו היא לא זאת. התפיסה הפשוטה אומרת שישעיהו בעצם טוען שמטאפיזיקה היא לא מכשיר לקבל החלטות. אני השתמשתי בדברים האלה בהקשרים אקטואליים. כן, הרי הוויכוח בין הציונות הדתית לבין נגיד החרדיות הקיצונית, האנטי-ציונית, הוא ויכוח איך להתייחס לתהליכים שאנחנו עוברים בדורות האלה במישור המטאפיזי. הציונות הדתית נוטה לראות את זה כהתחלת דגאולה. בעצם הקדוש ברוך הוא מסמן לנו שמתחילה הגאולה, חוזרים לעם ישראל, יש כל מיני סימנים, שיבת ציון, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו, ופריכם, משהו כזה, כן, אז לא שמה. אתם הרי ישראל, כן, ענפכם תיתנו, פריכם תסעו. אז זה סימני הגאולה, כמו המשנה בסוטה. ולכן, בעצם הציונות הדתית אומרת, כיוון שברור לנו שזה התחלת בגאולה, צריך להצטרף לתהליך הזה. האנטי-ציונות, נגיד הסטמרית, או החרדיות האנטי-ציונית, הקיצונית לפחות, אומרת, זה עקבת הדמשיכה. זה הסיטרה אחרה, כל מיני ניסוחים של רבי חולון וסרמן, אסור להצטרף לדבר הזה, כי זה בא מהכיוון, מהצד הרע, כן, לא מהצד הטוב. הצד השווה לשתי המפלגות האלה, או לשתי הדעות האלה, זה ששתיהן מקבלות החלטות אקטואליות, החלטות בעולם, איך להתנהל בעולם, משיקולים מטאפיזיים. הציונות הדתית מקבלת את ההחלטה שלה לאור השיקול המטאפיזי שצריך לעזור לקדוש ברוך הוא לגלגל את הגאולה. והאנטי-ציונות מקבלת את השיקולים שלה, בגלל שזה מעשה ידיו של הסטרא אחרא, אנחנו מתנגדים או לא מצטרפים. אני חושב שבעניין הזה שניהם טועים. בגלל שאני לא חושב שצריך לקחת בחשבון שיקולים מטאפיזיים כשמקבלים החלטות. כשאתה מקבל החלטות, אתה צריך לקבל את ההחלטות לפי השיקולים הריאל-פוליטיים מצד אחד, וההלכתיים מצד שני, הלכתיים ערכיים מצד שני. מה זה הולך להביא, והאם זה יביא את המשיח, או יביא להפך את האנטיקריסט, או מה שאתם רוצים, לא יודע, כן, סטרא אחרא או לא סטרא אחרא, זה לא העסק שלך. בעדי קו שדרחמנא למה לך. לא לטוב ולא למוטב. לא לטוב ולא לרע. אתה צריך לקבל את ההחלטות שלך לפי השיקולים הריאל פוליטיים. כן, כמו שמייחסים לבן גוריון את האמירה הזאת, כן, שמי ש... במדינת ישראל, מי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאלי. זאת אומרת, התפיסה היא שבעצם אנחנו בונים על נס. למה אנחנו בונים על נס? כי זה תהליך, זה לא בן גוריון, אבל זה הציונות הדתית. כי זה הגאולה, והקדוש ברוך הוא לא ייתן לעסק הזה להתפרק, ולכן בעצם אנחנו בונים על ניסים, אנחנו ננצח פה בכל מקרה. למרות שאנחנו אנדרדוג, ואנחנו אין סיכויים לכאורה וכולי, אנחנו ננצח. זה שיקול שאותו אסור לעשות, לדעתי. אבל גם השיקול ההפוך אסור לעשות. אם אתה מתנגד לציונות כי הם עבריינים, כי הם יוציאו את ילדי ישראל לשמד, או כל מיני, כל ההמצאות של הסאטמרים, שיקולים לגיטימיים. שיקולים לגיטימיים, בגלל זה אל תשתף פעולה. אבל אם אתה אומר לי שתוצאות של הסטרא אחרא וכל מיני שדים ודמונים עומדים מאחורי התהליך הזה, זה לא שיקול שבגללו אתה לא אמור לשתף פעולה. את ההחלטות שלך אתה צריך לקבל לפי ההסתכלות הריאלית על התהליך, כאשר אתה אומר מה הסיכויים שלו להצליח, שיקולים של ריאל פוליטיק וביטחון וכולי, וחברתי ותרבותי, כל השיקולים הריאליים, וכמובן ערכים והלכה. הערכים וההלכה אומרים לי, כן, מה מותר ומה אסור. זה מכלול השיקולים שאמור לעמוד לנגד עיניי כשאני מקבל החלטות. לא שיקולים מה קורה בערכי השביעי באותו רגע. האם אני צריך להצטרף או לא צריך להצטרף. כן, כי אין מה ששואלים על הרמב"ן, כן, שהרמב"ן הרי שואל, למה יוסף לא גילה ליעקב שהוא לא מת, שהוא עדיין חי. אז אחד התירוצים, הרמב"ן מביא שם שני תירוצים, אחד התירוצים זה כי הוא רצה לגרום להתממשות החלום. שיבואו אמו ואביו ואחד עשר אחיו להשתחוות לו. אז הוא רצה לגלגל איכשהו את העניין, כך שהתממש החלום, אז הוא לא גילה לו, וכך בסוף הכל התגלגל שכולם ירדו למצרים והשתחוו לפניו. ועל זה הרבה תוקפים את הרמב"ן על העניין הזה. שמה זאת אומרת, אתה אחראי על התממשות החלומות, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך נבואה או שולח לך חלום, הוא אמור לדאוג לממש את זה. אתה בעד עיקב שדרחמנא למה לך. אתה, יש לך מצוות כיבוד אב, אז תגיד לאבא שלך שאתה חי. אל תשאיר אותו להתאבל, כי אתה צריך לדאוג להתממשות החלומות. הקדוש ברוך הוא תשאיר לו, הוא ידאג להתממשות החלומות. זה תפקיד שלו, לא שלך. זה בדיוק הטענה של בעד היקף שדרחמנא למה לך. כמובן הרמב"ן לא אומר כך. הרמב"ן כנראה לא, בתירוץ הזה, זה שני תירוצים. בתירוץ הזה הרמב"ן תופס שכנראה זה לא ההסבר של בעד היקף שדרחמנא למה לך. אבל נדמה לי שזה ההסבר הפשוט ולא בכדי תוקפים אותו על זה. כי זה באמת לא ההסתכלות הפשוטה. ולכן אם אני חוזר לימינו, אני חושב שבעניין הזה הוויכוח בין הציונות הדתית לבין החרדיות, הוויכוח שתיארתי קודם, מתנהל במישור הלא נכון. הוא מתנהל במישור המטאפיזי, כאשר בעצם המטאפיזיקה בכלל לא אמורה ליטול חלק בשיקולים שלה. ושוב פעם, לא בגלל שהיא לא נכונה. אני לא נוקט עמדה מי משני הצדדים צודק. או אני לא אומר שאסור לך להסתמך על זה כי אולי זה לא נכון. כמו שרציתי להגיד קודם אצל חזקיהו. לא בגלל זה. אסור לך להסתמך על זה, כי זה לא שיקול לגיטימי בקבלת החלטות בעולם. שיקולים לגיטימיים בקבלת החלטות בעולם, זה רק השיקולים הריאליים וההלכתיים והערכיים. זהו. מטאפיזיקות תשאיר לנביאים. אלא אם כן כשיש נביא. כשיש נביא זה משהו אחר אגב. כשיש נביא, אז יש, הוא אחד מסמכויותיו, זה להשתמש במטאפיזיקה כמכשיר לקבלת החלטות. אבל במקום שבו יש לך הערכות מטאפיזיות כאלה או אחרות, לא על בסיס של נביא, וגם נביא זה רק במקומות מאוד מסוימים, כשהוא מקבל נבואה ומונחה לפעול על פיה, אז אנחנו לא אמורים לפעול על פי שיקולים מטאפיזיים, ואני חושב שזה ההסבר הפשוט לטענה של ישעיהו, של בעד היקב שדרחמן על המלאך. אבל אז צריך להעיר על המהלך של הגמרא שאמרתי קודם. כי הרי בסופו של דבר נשאר בגמרא לכאורה, שלא, עמדתו של ישעיהו לא נשארה למסקנה. הבעד היקב שדרחמן על המלאך. באופן עקרוני, בעד היקב שדרחמן על המלאך, זה לא שיקול, את זה חזקיהו דחה. חזקיהו עשה בפריה ורבייה רק בגלל שהוא אמר שיש סיכוי לשבור את הגזרה, לקרוע את רוע הגזרה. רק בגלל זה הוא קיבל את הנזיפה של ישעיהו ועסק בפריה ורבייה. אבל ברמה העקרונית, אם אתה באמת יודע מה יקרה, אז אתה לא, אתה יכול להימנע מפריה ורבייה, ואולי אפילו רצוי שתימנע מפריה ורבייה. זאת מסקנת הגמרא, לפי פשוטה של הגמרא. ואז אני צריך לסייג במעט את מה שאמרתי קודם. יכול להיות שבמקום שבו יש לך שיקול מטאפיזי ברור שהוא נכון, מותר לך להתחשב בו. אבל אני לא יודע אם יכול להיות מצב כזה. כל הצדדים פה כמובן נורא משוכנעים, גם האנטי-ציונים וגם הציונים, מאוד משוכנעים שהם הצודקים הבלעדיים והאחרים הם אידיוטים. אבל אני חושב שקשה מאוד להגיע לוודאות במצבים כאלה, אין לנו נביא היום, ואין לנו מישהו שיכול להגיד לנו, בקשר המטאפיזי, התהליכים האלה. ולכן, לפחות במצב הזה, אני כן עומד בתפיסה שלי, שבעד היקב שדרחמן על המלאך, אסור להתחשב בשיקולים מטאפיזיים, כל עוד זה לא ברור לך. וכשאין לך נביא, אז זה לא ברור לך. אגב, מה שיפה פה, בהפוך על הפוך, זה שדווקא ישעיהו, שכן היה נביא, הרי לחזקיהו היה נביא, והנביא אמר לו, מה הולך להיות מטאפיזית, וחזקיהו לא קיבל את זה. זה מאוד מעניין, זה ממש, הכל פה הפוך על הפוך על הפוך, זה מתפתל בתוך עצמו. זאת אומרת, חזקיהו לא קיבל את זה. הוא לא קיבל למרות שנביא אמר לו. עכשיו, חזקיהו גם ראה ברוח הקודש, אז אני לא יודע מה היה מעמדו, איך, עד כמה הוא היה נגיש למידע מטאפיזי. יכול להיות שגם הוא היה נגיש לזה, אני לא יודע. אבל כשהוא דחה את עמדתו של ישעיהו, הוא דחה את זה בגלל איזה מסורת מבית אבי אבא. אני לא יודע מי זה אבי אבא הזה, אבל הייתה לו איזושהי מסורת, וכנראה היא הייתה מבחינתו מספיק חזקה בשביל לדחות את עמדתו של ישעיהו. אבל אם הוא היה מקבל את עמדתו של ישעיהו, שנגזרה גזרה ואי אפשר לשנות את זה, אז הוא היה נמנע מפריה ורבייה. בניגוד למה שישעיהו עצמו אומר. זאת אומרת, הוא היה מקבל את הערכת המציאות של ישעיהו, אבל הוא היה נוהג למעשה לא כמו שישעיהו אומר. הוא היה נמנע מפריה ורבייה. כי את ההוראה ההלכתית הוא לא אמור לקבל מישעיהו. מה שהוא אמור לקבל מישעיהו, זה את הצפייה המטאפיזית. אוקיי? אז יש פה ממש המון המון דברים ברזולוציות שונות, שאיכשהו מתפשטים אחד לתוך השני, במסקנת הגמרא הזאת. זה מאוד מעניין, המהלך הזה, אני חושב. אני חוזר לשיקול שהרב קוק אמר, אני עוזב עכשיו את העניין ההוא, אני חוזר, אתם יודעים מה, אולי עוד הערה אחת, על השיקול ההוא. האם אפשר להפיק מההגדה הזאת לקח, לגבי דילמות בחיים שלנו? תמיד שאלה שאני שואל את עצמי על אגדתות בגמרא. אני טוען שבדרך כלל לא. כמעט תמיד לא. האם הגמרא הזאת כן? אני לא יודע. נדמה לי הלקח שאני אמרתי, שבמקום שבו אין לך ודאות בפרשנות המטאפיזית, אסור לך להסתמך עליה בקבלת החלטות, את הלקח הזה אני חושב שכן הייתי מוציא מהגמרא פה. להגיד לכם שאני משוכנע שאם אני עצמי לא הייתי חושב כך, גם הייתי משנה את עמדתי לאור הגמרא הזאת, לא בטוח. יכול להיות שהייתי מאמץ את עמדתו של, את הפרשנות של הרב קוק, שבכלל לא מדבר על שימוש במטאפיזיקה בקבלת החלטות. אלא הוא מפרש את זה בכלל משיקולים ערכיים. כן, פה בכלל, לפי הרב קוק זה בכלל לא הדיון בגמרא. לפי הרב קוק הדיון בגמרא הוא בשיקול הערכי. האם עדיף מלך רשע? למרות שמלך זה על כל העם, יש לו השלכה מקרוסקופית, אבל לדור אחד, או, ונרוויח את המלוכה לדורות הבאים, או לא, נפסיק את המלוכה, ובלבד שלא יהיה מלך רשע לדור אחד. זה דיון אחר לחלוטין. זה דיון אחר לגמרי. בכלל לא עוסק בשאלה, האם להשתמש בשיקולים מטאפיזיים בקבלת החלטות. לכן לדעתי מה שהרב קוק אומר, זה לא פשט הגמרא. אבל, אני מניח שמי שלא יקבל את התפיסה שלי, למשל, לא סאטמר ולא הציונות הדתית, הם כנראה יפרשו את הגמרא, כמו הרב קוק, לא כמו שאני אומר. ושוב פעם, הם לא יסיקו מסקנות מהגמרא הזאת. אלא הם ילבישו אליה את מה שהם חושבים, כמו שהרב קוק עצמו אמר. הרב קוק עצמו היה אחד הצדדים שאותם ביקרתי קודם, שהוא טוען שבגלל שזה התחלת דגאולה צריך להצטרף לתהליך הזה. זאת אומרת, הוא רואה בשיקול מטאפיזי שיקול לגיטימי בקבלת החלטות. ממילא הוא לא יכול לפרש את הגמרא הזאת כמו שאני פירשתי. לכן אין לו ברירה, והוא מסביר את הגמרא הזאת אחרת. הוא בעצם אומר שהשיקול היה השיקול דור אחד של מלך רשע מול הרבה, מול הפסד לדורות ארוכים. ואז זה בכלל לא נוגע לשאלה של התחשבות במטאפיזיקה. מבחינת הרב קוק, התחשבות במטאפיזיקה ודאי שלגיטימית. גם במקום שאנחנו כנראה לא בטוחים. אני לא חושב שהוא היה יכול להיות כל כך בטוח שרבים מאוד מגדולי אותו דור חשבו בדיוק הפוך ממנו. אז הנקודה המעניינת, המתודולוגית המעניינת היא, האם באמת מתוך אגדה כזאת אפשר להסיק מסקנות מעשיות לימינו, איך להתנהל? אני הייתי חושב שכן, אבל העובדה שהרפוף לוקח את זה למקום אחר, ואני לא יודע כמה אנשים שלא חושבים כמוני אפריורי, אני אצליח לשכנע אותם אם אני אראה להם שזה פשט הגמרא, מה שאני אומר. אני אצליח לשכנע אותם שיסוגו מהאנטי-ציונות שלהם או מהציונות המטאפיזית שלהם, ויחזרו לציונות של ריאל פוליטיק. ציונות פוליטית, ציונות מדינית, מה שנקרא. ומציונות של שיקולים ריאליים, ערכיים, הלכתיים, או אנטי-ציונות. ושיקולים ריאליים, הלכתיים וערכיים, ולא שיקולים מטאפיזיים. אני בספק. בדרך כלל אנשים לא משנים את עמדתם, גם אם אני מראה להם שפשט הגמרא באגדתא אומר משהו, אז הם יסבירו אותו אחרת, כמו שהרב קוק. הם לא ישנו את עמדתם, ולכן אני אומר שאני לא יודע כמה באמת אפשר ללמוד להסיק מסקנות מאגדות. טוב, בכל אופן, אני חוזר עכשיו להסבר של הרב קוק, נחזור רגע ללמוד את ההסבר של הרב קוק. כמו שעוד פעם אני אומר, אני לא חושב שזה פשט הגמרא, אבל ככה הוא מסביר. ואולי למרבה האירוניה, פה גם סאטמר יסבירו את הגמרא כמוהו. כי ההסבר שלי בגמרא דוחה גם את סאטמר וגם אותו. זאת אומרת, הם, במובן הזה הם שותפים לאותה עמדה, שהמטאפיזיקה כן צריכה ליטול חלק בשיקולים, אוקיי? תמיד קואליציות מעניינות. שני ההפכים מתחברים מהצד השני של האיגוד. טוב, בכל אופן, השיקול דומה לזה אפשר לשמוע גם בדיונים, שיקול דומה לזה של הרב קוק, עזבתי עכשיו את המטאפיזיקה. אני עכשיו עובר לדיון של הרב קוק. שיקול דומה לשיקול של הרב קוק, אפשר לשמוע היום נגיד מהאנשים, של האם, למשל, כשאני מעלה כל מיני שאלות קשות במחשבה, שיכולות להוביל לאנשים למסקנה, שהם לא מקבלים את כל המערכת. אוקיי? ולנטוש. וכבר היו דברים מעולם. אני יודע שיש אנשים שלפחות כנראה, יש לי חלק בהחלטה כזאת שהם קיבלו, לצערי. והיו לא מעט ביקורות, שקיבלתי על העניין הזה, שאני מעלה את האפשרויות, ולא מוכן לקבל ודאות. ואומרים לי, תראה...
כן, רגע.
בסופו של דבר...
מה הם רוצים עכשיו?
המכשירים הם... בסופו של דבר אתה מביא אנשים למצבים בעייתיים. טענה אחרת שעולה, זה שאנשים איכשהו יאבדו את האמון במערכת, וימשיכו לקיים אותה מצוות אנשים מלומדה. סתם בגלל לחצים חיצוניים. וזה מעורר את השאלה כמובן עד כמה ערך יש לדברים האלה. הטענה שלי היא שאם אנשים באמת מתלבטים בקשיים ואתה לא דן איתם, גם אם הם נשארים במערכת, הם נשארים בסתם מתוך האינרציה, כי זה נוח, כי אין להם אומץ לעזוב אותה, אבל הם לא באמת מקיימים מצוות, הם לא באמת מחויבים, אין לזה ערך אמיתי. ואז אנשים תמיד אומרים לי כן, אבל הילד שלו אולי כן. בדיוק הטענה של הרב קוק כאן. בסדר, אז בן אדם אחד יישאר חלול מבחינה דתית, אבל הוא יישאר במסגרת, ישלח את הבן שלו לחינוך דתי, הבן שלו יגדל ויהיה כן בן אדם דתי, אם לא אז הנכד, אבל אתה לפחות שומר את המשך השרשרת. אז מה אכפת לך? תשלם את המחירים עכשיו, כדי שלטווח הארוך, בכל זאת יהיו פה, תהיה המשך לשרשרת. ממש הדיון הזה שהרב קוק שם בפיהם של ישעיהו וחזקיהו. הטענה שלו ששווה להרוויח את הטווח הארוך על חשבון הטווח הקצר. טענה, כבדת משקל, אפשר לדון בה. אני חושב שפה זה שונה מהדיון בין חזקיהו לבין ישעיהו, כי פה יש ערך לאמת עצמה. מעבר למחירים שמשלמים, קודם כל השאלה היא מהי האמת. וזה רעה חולה בהרבה מאוד דיונים כאלה, שמערבבים מישורי דיון שונים. יש דיון אחד, האם האמת היא שצריך לברר עד הסוף ברמה הפילוסופית את כל השאלות האלה. או שכן או שלא, לדעתי די ברור שכן. אחרי זה יש שאלה אחרת, מה הסכנות שצפויות אם נעשה את זה? ויכול להיות שהסכנות האלה ימנעו ממני לעשות את מה שנכון לעשות. טיעון לגיטימי, צריך לדון בו. אבל זה טיעון מסדר שני. אסור להרבב אותו עם הטיעון בסדר הראשון. קודם כל אני רוצה לדון האם זה נכון. אחרי זה נדון האם שווה לוותר על מה שנכון לטובת התוצאות ארוכות הטווח. וכאן צריך להבחין בין שני הטיעונים האלה. ואנשים בדרך כלל לא מבחינים. הרבה פעמים, אני יודע, במעמד האישה, אנשים דנים על מניינים שוויוניים. מיד עולים השאלות רגע ומה יקרה הלאה. קודם כל תדון בשאלה אם זה מותר או אסור. אחרי זה תשאל מה התוצאות הצפויות הלאה, מדרון החלקלק וכל מיני דברים כאלה. אנשים ישר מערבבים את השאלות מהסדר השני כשהם עוסקים בדיון בלי, הם מדלגים על הדיון בסדר הראשון. אני חושב שאת זה לא נכון לעשות. קודם כל צריך לבדוק מה ההלכה אומרת, יש פריאה וביאה, אין פריאה וביאה. אחרי זה צריך לדון בטווח הארוך, יכול להיות שראוי להימנע מפריאה וביאה בגלל התוצאות של הטווח הארוך, ויכול להיות שלא. אבל זה כבר דיון מסדר שני. יש השיקול של הרב קוק בעצמו הוא שיקול של בעצם רע במיעוטו, נכון? זה בעצם מה שהוא אומר, עדיף לבחור את הרע במיעוטו. קח את מנשה, למרות שהוא יצא רשע, אז יהיה לך דור אחד מלך רשע, אבל דור אחריו, שני דורות אחריו, המשך השרשרת לטווח הארוך, יצאו צדיקים. מי אמר לו? אני לא יודע, אבל נגיד. כי אגב, רואים ברב קוק שאם הם לא יצאו צדיקים, עצם המשך המלוכה לא שווה את זה. רק בגלל שלטווח הארוך הוא מעריך שהמלכים יהיו צדיקים, זה מכריע את הקף. גם זאת הערה מעניינת. אוקיי? אז זה בעצם מה שהוא אומר, זה הרע במיעוטו. חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, או מין שיקולים מן הסוג הזה. עכשיו, גם על טיעוני רע במיעוטו אני אעיר פה כמה הערות. זה הסימון שנפל לי פעם. נפל לי פעם, היה לנו איזה מאבק ציבורי כשהייתי בירוחם, נגד ראש המועצה. ראש המועצה היה ממש מושחת שם, בסוף זרקו אותו, שר הפנים זרק אותו, על כורחו של שר הפנים, לא משנה, הוא נאלץ לעשות את זה, הוא תמך בו. אבל הוא זרק אותו בסוף, הוא היה מושחת גדול, ואנחנו נאבקנו שם השנה שלמה בשביל שזרקו אותו. עכשיו, תוך כדי הדיון, ככה אני יזמתי את המאבק הזה, וזה אז הרבה אנשים שאלו אותי, תגיד, אם תהיינה בחירות, למי תבחר עכשיו? כי ראש המועצה הקודם, שהיה בסך הכל איש ישר, אני הייתי נגדו, כי המדיניות שלו לא אהבתי אותה. לא, אמרתי שהוא לא ראש מועצה טוב. הוא היה איש ישר, הוא לא היה חוסר יושר שם, אבל הייתי נגדו. שאלו אותי, מה תבחר עכשיו? נגיד ששניהם יהיו המועמדים, יהיו בחירות חדשות. יזרקו אותו, בחירות חדשות. אמרתי, אני לא אבחר באף אחד. הוא לי, כן, אבל אז יבחר עוד פעם המושחת. אז שיבחר עוד פעם. ואז נאבק נגדו עוד פעם ועוד פעם נזרוק אותו. נו, אז תבחר את הרע במיעוטו. אז הוא לא ראש מועצה טוב, אבל הוא לפחות לא מושחת. תבחר את הרע במיעוטו. ואז נפל לי איזשהו סוג של הסימון שנכון גם לבחירות ארציות. גם בבחירות הארציות כל אחד מאיתנו בוחר את מי שהוא הרע במיעוטו. אתה אף פעם לא בוחר את מי שאתה רוצה. אתה בוחר את מי שאתה הכי פחות לא רוצה. נכון? זה מה שכולם עושים היום בקלפי. אף אחד לא רוצה את אף אחד שם בכנסת. היינו רוצים שאף אחד מהם לא יהיה. אבל אנחנו בוחרים את הרע במיעוטו. עכשיו, מה המחיר? אני בעד להימנע. כתבתי על זה גם פוסטים באתר. אני בעד להימנע בבחירות, אם אתה באמת חושב שזה המצב. למה? כי ברגע שאתה בוחר ברע במיעוטו, אז כל אחד בעצם נשאר במפלגת הבית שלו, למרות שהוא מאוד לא מרוצה ממנה. וזה מרשם בדוק להתאבנות גמורה. התאבנות של המערכת, לא ייכנסו כוחות חדשים. למה? כי אנשים מצביעים בכל מקרה. למה שאני אשתפר? אני לא צריך להשתפר. מי שחושב כמוני, מי שימני, יצביע לי גם אם אני מושחת. מי ששמאלי לא יצביע לי גם אם אני לא מושחת, ואם השמאל כן יהיה מושחת. אז אין לי שום מוטיבציה לא להיות מושחת. אין לי שום מוטיבציה להתנהל נכון. כי אני יודע שהקולות הימניים יהיו לי בכל מקרה, או השמאליים יהיו לי בכל מקרה. לעומת זאת, אם אני מוכן לשלם מחיר בטווח הקצר, ואני אומר, אני מוכן שיעלה, נגיד שאני איש ימין, אני מוכן שיעלה השמאל, ואני לא אתן את קולי לאיש ימין מושחת. ואני מכיר איזה מישהו כזה. אני לא אתן את קולי לאיש לאיש ימין מושחת. אז בטווח הקצר נגיד שיעלה השמאל, על הקול הבודד שלי, כן? נגיד שיעלה השמאל. אבל הטווח הארוך, אם יהיו הרבה נמנעים, זאת מוטיבציה גדולה לאנשים טובים להיכנס למשחק. כי אנשים מבינים שיש אלקטורט פוטנציאלי שיכול להצביע להם. היום אין אלקטורט פוטנציאלי שיצביע לכוחות חדשים. כוחות חדשים קשה להם להיכנס למגרש. בגלל שאנשים מצביעים בכל מקרה. ולאנשים הקיימים אין מוטיבציה להשתפר. כיוון שהקולות, הם מקום אחר יקבלו את הקולות, את קולות הבית שלהם. מעט אנשים מתנדדים מצד לצד. חוץ מאיזה משחקים וכל מיני קומבינציות וקוניוקטורות כאלה ואחרות שנעשות פה, בין הכוחות הקיימים, כל אחד עובר מפה, זאת הסיבה שכל עסק עובר, כי אין דרך אחרת לשנות את המפה. הדרך היחידה לשנות את המפה זה לקחת את הכוחות הקיימים ולערבב אותם בצורה שונה. אין שום מוטיבציה לכוחות חדשים להיכנס, כי אף אחד לא יצביע להם. אנשים יצביעו רק לאנשים שהם מכירים, וזה מחיר כבד מאוד, כי אתה אומנם מקבל את הרע במיעוטו, אבל אתה תקבל, מבחינתך, אבל אתה מקבל את הרע במיעוטו מונצח, לנצח. אתה תישאר תמיד עם הרע במיעוטו, לא יהיה שיפור. רק אם אתה מוכן לשלם מחיר בטווח הקצר, ולקבל את הרע במיראו, לא את הרע במיעוטו, אבל לטווח הקצר, עד שיכנסו כוחות טובים, שאליהם אני מוכן לתת את הקול שלי, והם יתגברו, ואז השלטון יהיה לאותם אלה שאני לכתחילה מעדיף שיהיו שם. אם אני, מדיניות הרע במיעוטו היא מדיניות מאוד מזיקה. עכשיו, כמובן, השאלה איפה עובר הקו, כי אתה אף פעם לא, מה, אז מה, תצביע רק למישהו מושלם? אין מושלם. תמיד צריך להתפשר, זה ברור. אני לא נגד פשרות צבירות. אבל יש איזשהו קו, בלי להגדיר עכשיו מהו הקו הזה, יש איזשהו קו שממנו ועלה לא נכון להתפשר. לא נכון להתפשר. גם במחיר שיעלה פה אחמד טיבי. אני מצידי מוכן היום שיהיה אחמד טיבי ראש ממשלה ולא ביבי. אחמד טיבי ועודה, ואני לא יודע כל מי מה שאתם רוצים שם. אני מתאהב אותם. אני מעדיף אותם בתור ראש הממשלה על ביבי. עוד פעם, אני לא נכנס כרגע לוויכוח פוליטי, אני לא ברמה העקרונית. בגלל שאם אני אעשה את זה, אז יכול לבוא מישהו אחר במקום ביבי, שאני אתן לו את הכל בלב שלם. וזה הסיכוי היחיד לשפר את המצב הזה. מדיניות הרע במיעוטו, זה מאבן את המערכת. זאת מדיניות שמאבנת את המערכת. טוב, זה כמובן, יש אגדה אורבנית מפורסמת, היה לי איזה פעם ויכוח עם אביעזר רביצקי, כן, יש איזה אגדה אורבנית על רב בדרום אמריקה, שבא אליו אחד מבני הקהילה, הוא אומר לו, תראה כבוד הרב, אני אוכל כשר תמיד מראש חודש אלול עד יום כיפור. אני מקפיד לאכול כשר בתקופה הזאת. האם להתחיל מאלף דראש חודש או מבית דראש חודש? אז רביצקי אמר לי, אני אגיד לו, התחיל מאלף דראש חודש, תרוויח עוד יום שהוא אוכל כשר. ואני אמרתי לו שאני לא מוכן להגיד את זה, תעשה מה שאתה רוצה, מצידי אל תאכל כשר כל הזמן, כל השנה. אני לא נותן פסק הלכה שאומר, תתחיל מאלף דראש חודש ולא מבית דראש חודש. כי אני באופן עקרוני חושב שפוסק לא צריך לתת פסיקות של רב במיעוטו. פוסק צריך להגיד מה מותר ומה אסור, ולא לתת לך בחירה בין שני אסורים, איזה איסור הוא קל יותר. זה לא. אני חושב שזה לא תפקידו של פוסק. עוד פעם, זה עוד פעם דיון של שיקולי רע במיעוטו, אפשר להביא לזה את רבי אילאי, שילך למקום רחוק, יעשה מה שליבו חפץ, האם זה שיקול של רע במיעוטו או לא, והאם הלכה כרבי אילאי או לא הלכה כרבי אילאי. גם על זה כתבתי פעם איזשהו מאמר. אבל בכל אופן, גם זה איזשהו דיון של רע במיעוטו. בהקשר הזה, כמו שאמרתי, אם אני מתרגם את זה עכשיו חזרה אלינו, הרב קוק אומר שהטווח הארוך גובר על הטווח, על שיקולי הטווח הקצר. עדיף לי ששלשלת המלוכה תמשיך, ולטווח הארוך יהיה מלך טוב, על פני זה שעכשיו אני אתפשר, ויהיה לי מלך רע לדור אחד. זאת אומרת, זה עדיף מאשר לא לעשות בכלל מלך, ואני אבטר על כל שרשלת הכהונה מכאן, שרשלת המלוכה מכאן והלאה. אבל יש פה עוד אופציה. אם אני אומר, אני לא מביא את המלך הזה אם הוא רשע. מצידי, תשימו שם שרשרת מלוכה אחרת. מצידי יש אפשרות שלא תהיה בכלל שרשרת מלוכה. אבל זה הסיכוי היחידי שאנשים בכל זאת יביאו בסוף איזשהו מלך שיהיה מלך ראוי. כי אחרת אני שוב פעם נכנע לרע במיעוטו, אבל הרע במיעוטו הזמני, יש לו איזשהו טבע מעצבן להישאר, להיות מונצח, להישאר נצחי. הדרך היחידה לקבל תוצאה טובה לטווח, לא הדרך היחידה, אבל לפעמים, הדרך הנכונה יותר לקבל תוצאה טובה לטווח הארוך, זה לא לוותר בטווח הקצר, להיות פרפקציוניסט, ולא להתפשר על הרע במיעוטו גם לטווח הקצר. ואם הוא מלך רשע, שלא יהיה מלך בכלל. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. עדיף לי המלך רשע. ואז בסוף אנחנו כולנו נבין שאי אפשר בלי מלך, ונבחר מלך חדש, ולא נהיה שבויים של המלכים הקיימים שהם כולם לכל היותר הרע במיעוטו. לכן גם השיקול של הרב קוק, מה עדיף על מה, אני אשאל עוד פעם את השאלה, האם אני יכול, אפילו אם אני מאמץ את ההסבר של הרב קוק לגמרא, האם אני יכול ללמוד מהגמרא הזאת עכשיו לקח לימינו, שעדיף הרע במיעוטו על פני הטווח הארוך? גם זה לא. כי תמיד אפשר להגיד, תילחם בטווח הקצר, אל תאפשר את הרע במיעוטו, כי אז, דווקא אז בטווח הארוך יהיה לך טוב. לפעמים זה כך, לפעמים זה כך. עכשיו, מתי תדע אם זה נכון, מתי תדע אם זה נכון? שכל הישר, בערכת המציאות שלך. אז שוב פעם לא למדת כלום מהגמרא. בסוף, בסוף, אי אפשר ללמוד שום דבר מהגמרא. זה, הכל רעיונות נכונים, אגב, וזה מחדד דברים שאני חושב שמן הראוי לתת עליהם את הדעת. אבל להגיד לכם שאני יכול לקחת את הגמרא עכשיו ולהוציא מן המסקנה שתכריע לי דילמה שבה אני נמצא, אני לא רואה איך זה קורה פה. אוקיי. נעצור כאן. מי שרוצה להעיר או לשאול?
הרב, שתי שאלות. דבר ראשון, לגבי הבחירות, אם ככה, מי שנמנע, כעיקרון לא, הוא לא מורגש בכלל. אם הרב אומר שהוא רוצה להפיל ממשלה מכהנת, עדיף להצביע בעד, הכוחות הנגד, אין מה להיות נמנע.
בהחלט יש מה להיות נמנע. כי ברגע שרואים שאחוז, נגיד שאחוז ההצבעה יגיע ל-20%, אני מקווה שזה יקרה, אבל אין סיכוי כנראה. ממשיכים לשטוף לנו את המוח שאתה חייב להצביע, חייב להצביע. השטיפת מוח הזאת, אני אף פעם לא הבנתי אותה. אתה חייב לא להצביע, לדעתי. מי שהדמוקרטיה יקרה לליבו, חייב לא להצביע. נגיד שאנחנו מגיעים ל-20% הצבעה. אתה מבין שזאת מוטיבציה עצומה להמון כוחות חדשים להיכנס לשטח, לרענן את כל השטח? כי יש לך 80% אלקטורט, יש לך סיכוי לקבל מלא מנדטים. אם אני אתן לאחמד טיבי את הקול שלי, או לא משנה, למישהו אחר, אף אחד חדש לא ייכנס. בסך הכל, רק הכוחות מתחלקים אחרת. הדרך להכניס כוחות חדשים, דם חדש למשחק, זה להראות לו שיש לו פוטנציאל, יש לו את הקולות של מי לקבל. ולכן לא צריך אפילו לספור פתקים לבנים. אם היו סופרים פתקים לבנים, הייתי הולך ושם פתק לבן. כדי להראות לאנשים שאני הולך, שאני לא מצביע, לא כי סתם אני עצלן, כי אז אני לא אלקטורט פוטנציאלי. אני לא אצביע גם אם אתה תהיה טוב. אלא להראות לאנשים, אני הלכתי להצביע ואין לי בשביל מי. בואו אחרים, תהיו פה, כדי שאני אצביע לכם. אבל החולרות כמובן יודעים את הדבר הזה, ולכן יש כלל שלא סופרים את הפתקים הלבנים. אין טעם לשים פתק לבן, כי הם מגינים על השחיתות שלהם. זו הסיבה שלא מצביעים, לא סופרים פתקים לבנים. הם רוצים להנציח את השחיתות שלהם.
טוב, ואחר במישור הפרטי יותר, יש מין אמרה כזאת שהאויב של הטוב מאוד זה מצוין. אני אומר...
הערתי את זה בעצמי. לכן אמרתי שאיפה עובר הקו שממנו ועלה לא מתפשרים, אני לא יודע. ברור שתמיד צריך להתפשר. אם אתה תחפש את המצוין, הוא האויב של הטוב מאוד, אז לא תשיג גם את הטוב מאוד. אני מסכים לגמרי. אני לא איזה צדגן כזה, שטהרן, כן, שמי שלא מושלם, אני לא מצביע עבורו. גם אני לא מושלם. אף אחד לא מושלם. אבל אני אומר שיש קווים מסוימים שבהם ברור לך שהמערכת צריכה לעבור איזשהו שינוי משמעותי, שם המקום לא להצביע בכלל. איפה בדיוק הקו הזה? כל אחד יחליט לעצמו, אני לא יודע איך מעבירים אותו.
אני אומר גם באופן כללי, לא רק בהקשר לבחירות, בהקשר גם לדברים פרטיים של הבן אדם.
בכל ההקשרים אני אומר לך אותו דבר. אני אענה לך אותו דבר בכל ההקשרים. שבהחלט צריך להתפשר עד גבול מסוים. אבל יש קו שממנו והלאה אסור להתפשר. לא כי זה לא יהיה רע במיעוטו, זה יהיה רע במיעוטו. ועדיין אסור להתפשר.
ודבר שלישי, לגבי מה שהרב אמר על הציונות הדתית, באיזה נקודה בעצם זה לא מטאפיזי? אני תמיד נזכר, יש את המדרש על ענבים ענבים, הגיע הזמן גאולתכם, אז פעם שמעתי הסבר מבן דוד שלי, שהמשיח עומד על גג בית המקדש, והוא צריך לשכנע אותם, את העם, שהגיע הזמן לגאולה. הם לא מבינים שהבית המקדש כבר בנוי, והוא צריך עדיין לשכנע אותם. כאילו, איפה עובר...
זה המון בדיחות, כן? אפילו הגששים, עם המשיח שמחפש איפה היציאה לאיילון. יש לזה הרבה בדיחות, בדיחות אמיתיות אגב. שבאמת אם יגיע המשיח פה ונסה לשכנע אותנו ללכת על זה, לא בטוח עד כמה או איך הוא יצליח לעשות את זה. אבל אני חושב שזה דיון אחר. כי אם אתה לוקח, אני לא חושב שהמשיח הוא בהכרח נכנס תחת הקטגוריה של מטאפיזיקה. כי אם אתה מקבל את האמונה בביאת המשיח, והמשיח יזהה את עצמו כמישהו מזרע דוד, אז זה הופך להיות חלק מההלכה. אז יש בניית חובה לבנות את בית המקדש, לכבוש את הארץ, להמליך מלך, וכל הדברים האלה, ואז זה הופך להיות שיקול הלכתי, זה בסדר. כמובן, כל עוד הוא שכנע אותי שהוא המשיח. זה צריכה להיות למשימה, ואני לא בדיוק יודע איך עושים את זה, אבל אני מניח שיש לו את הדרכים שלו, אוקיי? אבל אנחנו לא שם. אנחנו רק מניחים שיש פה כל מיני תהליכים מטאפיזיים שעומדים מאחורי העניין. וכאן הערכות האלה בעיניי לא אמורות ליטול חלק בקבלת ההחלטה.
אבל זו הנקודה, הנקודה היא כאילו כשיבוא מישהו וישכנע אותנו שהוא המשיח.
יכול להיות ממטאפיזיקה לריאל פוליטיק. יכול להיות שאפילו אז הוא צריך לשכנע אותנו שזה ריאלי. ואם זה ריאלי אז הוא לא צריך את המשיח, אני הולך איתו גם בלי זה. הרבה פעמים יש עבודה, גם באתר שלי מופיעה עבודה של הבת שלי על משיחיות. אני שכנעתי אותה לעשות עבודה על זה במכללת אורות, היה להם קצת קשה להקל את זה, על משיחיות שקר והציונות הדתית, השוואה. עד כמה הציונות הדתית היא משיחיות שקר ועד כמה לא, והתשובה היא לא חד משמעית, לשום כיוון, היא לא חד משמעית. לדעתי יש שם מימדים של משיחיות שקר. וחלק מהמאפיינים של משיחיות השקר, זה אותה הזקקות למטאפיזיקה. כל השבתאי צבי שמסביר לך שהוא מביא את הגאולה ולכן כולם הולכים אחריו, זה בעצם כמובן ביטוי קיצוני, אני לא משווה את הציונות הדתית לשבתאי צבי. זאת אומרת, זאת בעצם תופעה של שכנוע של אנשים ללכת אחריי משיקולים מטאפיזיים, לא משיקולים לגופו של עניין. זה חלק ממדיניות, מהתופעה הזאת של משיחיות שקר. אגב, אין איסור להיות משיח שקר. יש איסור להיות נביא שקר. אין איסור להיות משיח שקר. יש איסור לשקר, בסדר, אבל אין איסור כזה של משיח שקר. אם הלכתי אחרי משיח שקר, עברתי איסור? לא. אז מה הבעיה שרואים בתופעה הזאת של משיחיות שקר? בעיניי, הבעיה הכי גדולה של משיחיות שקר, זה בעד הקף שדרחמן על המלך. שאתם הולכים אחרי שיקולים מטאפיזיים במקום לעשות את השיקולים העניינים. עניינים אני לא מתכוון רק ריאל פוליטיק. ריאל פוליטיק פלוס ערכים פלוס הלכה. כמובן, ערכים והלכה בהחלט נוטלים חלק בקבלת ההחלטות. אבל לא מטאפיזיקה. מטאפיזיקה לא צריכה לשחק על המגרש הזה. טוב, זה אפשר לקרוא שם.
טוב, תודה.
מישהו? אוקיי, אז נעצור כאן, תודה לכם.
ערב טוב.
טוב, טוב.